עם הצטמצמותם של השטחים הפנויים לבנייה במדינת ישראל הולכים ומתרחבים פרויקטים שונים של התחדשות עירונית, שמטרתם לנצל ולחדש את השטחים שכבר בנויים. פעמים רבות בפרויקטים הללו שמים הדיירים דגש משמעותי על בחירת היזם, ומזניחים את בחירת עורך הדין המלווה. אך האמת היא שבחירת עורך דין התחדשות עירונית היא אחת ההחלטות החשובות ביותר, ואין להקל בראש. תפקידו של עורך דין התחדשות עירונית. תפקידו של עורך דין התחדשות עירונית הוא מגוון ורחב, וכמובן משתנה בין הסוגים השונים של ההתחדשות העירונית. בכל זאת ניתן לאפיין בכלליות את פעולותיו של עורך דין המלווה פרויקט התחדשות עירונית על פי שני סוגים, פעולה משפטית ופעולה מסחרית. פעולות משפטיות. פעולות בעלות אופי משפטי אלו הפעולות שהיינו מצפים מעורך דין לעשות. במקרה של התחדשות עירונית ניתן למצוא בין פעולות אלו את הדברים הבאים: רישום בטאבו, עריכת החוזה על כל פרטיו, עמידה על הוראות החוק והחוזה ועל זכויות הדיירים לאורך הדרך, הבטחת הבטוחות, לוחות הזמנים והתמורות, ועוד. פעולות מסחריות. הייחודיות של תפקידו של עורך דין התחדשות עירונית מתבטאת בכך שעליו לבצע, בנוסף לפעולות המשפטיות, גם פעולות בעלות אופי מסחרי. בין פעולות אלו ניתן למצוא בחינת היזמים והצעותיהם, ניהול מסע ומתן עם היזמים ועם בעלי הדירות השונים, ועוד. כיצד בוחרים עורך דין התחדשות עירונית? בתחילתו של סעיף זה ראוי לחזור ולהדגיש שבחירה נכונה בעורך דין במקרה של התחדשות עירונית היא קריטית, ויש בה פוטנציאל לקביעת גורלו של הפרויקט כולו, לכן אין להקל בראש. אתה נעמוד על כמה שיקולים שיש לשקול בעת בחירת עורך דין התחדשות עירונית. שיקול ראשון, מקצועיות. ברור לכל שהמקצועיות היא מהשיקולים הראשונים במעלה בבחירת כל בעל מקצוע. במקרה של בחירת עורך דין התחדשות עירונית הדבר חשוב במיוחד, שכן ליווי של פרויקט כזה דורשת התמקצעות בתחומים משפטיים שונים, ואף בתחומים מסחריים שונים. על כן בבחינת מקצועיותו של עורך הדין יש לבדוק האם הוא מוכשר לעיסוק בתחומי המקרקעין, ובתוך תחום זה ספציפית בעסקאות מקרקעין מורכבות, המיסים, החוזים, המסחר ועוד. שיקול שני, ניסיון. ליווי פרויקט של התחדשות עירונית הוא משימה לא פשוטה כלל. במקרה כזה לניסיון בליווי פרויקטים דומים יש חשיבות מכרעת למידת הצלחתו של התהליך. על כן מומלץ לבחור דווקא בעורך דין שיש לו ניסיון בעסקאות כאלה, ושהפרויקטים שליווה בעבר הסתיימו לסביעות רצונם של הדיירים. שיקול שלישי, יחסי אנוש. אנשים רבים לא נוטים להעניק חשיבות רבה לשיקול הקשור בטיב יחסי האנוש של עורך הדין המלווה, אך אין זה בצדק. עורך דין התחדשות עירונית יאלץ לעבוד בקשר צמוד עם הדיירים למשך תקופה ארוכה, ועל מנת לעבור תקופה זו בהצלחה כדאי לדאוג מראש לכך שהיחסים בין הדיירים לעורך הדין יהיו נעימים. בנוסף ליחסי אנוש טובים על עורך הדין להיות פנוי, קשוב וזמין לדיירים. לכל אלו השפעה רבה על הצורה בה התנהל ההליך ועל מידת צביעות הרצון של כל הצדדים לו. שיקול רביעי, עורך דין משותף לכל הדיירים מול עורך דין אישי. שיקול נוסף שיש לשקול בסחירת עורך דין הוא האם אפשר להסתפק בעורך דין אחד שייצג את האינטרסים של הדיירים כולם, או שכדאי לכל דייר לזכור עורך דין משלו. האמת היא שבמקרה הזה אין תשובה חד משמעית והדבר תלוי בנסיבות העניין. כך למשל כאשר לדייר אחד ישנם אינטרסים מיוחדים, השונים מהאינטרסים של שאר בעלי הדירות, כדאי לא להצטייד בליווי של עורך דין פרטי שידאג להגשמת האינטרסים האישיים שלו. שיקול חמישי, משרד גדול מול משרד בוטיק. למשרד עורכי דין גדול יש יתרון בכך שיש בו הרבה ידיים עובדת, מיומנות וניסיון רב שנצברו לאורך השנים. עם זאת, לעתים דווקא במשרד בוטיק קטן יותר היחס יהיה יותר אישי וצמוד ויביא בסופו של דבר לתוצאות טובות יותר. בהקשר הזה חשוב להוסיף שמשרדים גדולים פעמים רבות אי אפשר לבחור מראש את עורך הדין הספציפי שילווה את ההליך, לעומת משרדי בוטיק שכן מאפשרים זאת. הנקודה הזאת היא חשובה מכיוון שמשרת עורך דין מלווה בהתחדשות עירונית היא סוג של משרת אמון, וחשוב שהדיירים יוכלו לבחור בעצמם את האדם בו הם בוטחים להוביל את הפרויקט. שיקול שישי, ייצוג בתביעות. לרוב הסכם הייצוג עם עורך דין התחדשות עירונית אינו כולל ייצוג בתביעות שמתפתחות בשל סיבוכים בפרויקט. יש בכך יתרון שכן הדבר מאפשר לדיירים לבחור עורך דין שמתמחה דווקא בסכסוך הספציפי שהתגלה בין הצדדים. שיקול שביעי, היעדר ניגוד עניינים. שיקול זה מופיע אחרון ברשימה הזאת, אך הוא בהחלט לא אחרון בחשיבותו. בשל העובדה שכל הוצאות הדיירים בפרויקט, גם תשלום שכר הטרחה לעורך הדין המלווה של הדיירים נופל על כתפיו של היזם. יש לוודא היטב שעורך הדין המוצע לא יתחייב לדבר בפני היזם. התחייבויות מסוגים שונים של עורך הדין לקבלן עלולות להציב את עורך הדין תחת ניגוד עניינים חמור בתפקודו כמייצג הדיירים, דבר שיפגע ישירות באינטרסים של בעלי הדירות. חשוב להדגיש שעצם העובדה ששכר הטרחה של עורך הדין משולם על ידי היזם לא מהווה ניגוד עניינים או זיקה אסורה, אך אם למשל עורך הדין מייצג גם את היזם וגם את הדיירים, הרי שיש כאן ניגוד אינטרסים חמור שמהווה גם הפרה של כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין. פעמים רבות ניגוד אינטרסים או זיקה בין עורך הדין ליזם לא יהיו גלויים לעיני כל, ולכן חשוב לבדוק זאת היטב לפני שמחליטים על התקשרות עם עורך הדין. לפרטים נוספים בנושא ליווי עורך דין בהתחדשות עירונית פנו לדיוני לוי, עורך דין מומחה ובעל ניסיון בפרויקטים שונים של התחדשות עירונית.